טוב, מוריי ורבותיי, שלום עליכם. אנחנו נמצאים בלימוד משותף נוסף מתורת רבנו הרב יהודה ליאון אשכנזי, מניטו, בסדרת סוד התולדות. הנה, כאן יש דפים, תבורכו. השבוע, מה? האחרון לבינתיים, חלק י', נכון? אז ככה, אנחנו נמצאים גם ערב פורים, שבוע הבא בעזרת השם, והשבוע יחול גם זין באדר, והלימוד שלנו היום עוסק באחת הסוגיות המעניינות מאוד מאוד במשנת הרב אשכנזי, והיא סוגיית היחס בין תורת משה לתורת אהרון, סוגיה שמופיעה בכתביו לא מעט, והיא מקבלת משמעות משנה תוקף בפרשת תצווה, שהיא למעשה הפרשה הראשונה בתורה, מאז שמשה רבנו מופיע, ששמו לא נזכר בפרשה. פרשת תצווה, כמו שמזכיר בעל הטורים, אני אקריא את דברי בעל הטורים המפורסמים מאוד. בעל הטורים, רבנו יעקב בן הרוש, כותב בתחילת פרשת תצווה את הדברים הבאים. ואתה תצווה, אומר בעל הטורים, לא הזכיר משה בזה הסדר. כן, מה כתוב פה? ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. מי זה ואתה? מי הוא אתה? אז ברור שזה משה, אבל זה נאמר פה בצורה נסתרת. למה? לא הזכיר משה בזה הסדר, כלומר בפרשה הזאת, מה שאין כן בכל החומש, שמשעה שנולד משה, אין סדר שלא הוזכר בה. כלומר, לא היה עד עכשיו פרשה שלא הוזכר במשה. והטעם, משום שאמר, מכן אינה מספרך אשר כתבת. איפה נזכר הפסוק הזה, מכן אינה מספרך אשר כתבת? בפרשת כי תישא. זה קל לזכור איפה מופיע הפסוק הזה, כי הוא הלב של הלב. פרק למד ב', פסוק למד ב'. הלב של הלב של ספר שמות, זה מכן אינה מספרך אשר כתבת. כלומר, הלב הגדול של משה רבנו לא מוכן לכך שהקדוש ברוך הוא חלילה יעניש את עם ישראל, והוא אומר, מכן אינה מספרך אשר כתבת, אם ככה אתה עושה. אנחנו נחזור לנקודה הזו בעזרת השם בהמשך. לעשות להבין מה העניין. בכל אופן ממשיך רבנו יעקב בעל הטורים, הוא מביא כאן מקור גם מהזוהר, פרשת פנחס, וקיללת חכם אפילו על תנאי באה. ככה הגמרא במסכת מכות בדף י' א' עמוד א' אומרת, כלומר משה רבנו אמר מכן אינה מספרך אשר כתבת, וקיללת חכם אפילו על תנאי באה, למרות שבסופו של דבר לא התממש הדבר, זה קרה ברמה מסוימת, ונתקיים בזה. אז כמובן שהשאלה מתבקשת מיד היא, למה פרשת תצווה? קודם כל, יש פה מהלך שברור שהוא קשור למה שרשי אומר, נכון? רשי אומר שהפרשיות לא מסודרות על פי הסדר, אין מוקדם ומאוחר בתורה, ופרשת כי תישא שמתארת את חטא העגל, היא מופיעה בשלב יותר מאוחר, אבל המשכן למעשה בא לחפר על חטא העגל, ככה רשי מסביר. הרמב"ן מסביר שהמהלך של הפרשיות, כן, לא קשור. המשכן לא קשור דווקא לחטא. המשכן קשור למהלך הרגיל של הפרשיות. כלומר, אפשר להגיד כבר כאן שיש אולי איזה רמז לשני סוגים של משכן. אולי. מה? הדרך של רשי או הדרך של הרמב"ן? של הרמב"ן. תודה רבה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כן, נכון. אז רשי אומר בדיעבד. כן, הרמב"ן אומר, הרמב"ן לפי הסדר של הפרשיות, נכון? תרומה, כן? יש משכן. כי תישא זה החטא. כן, בכל אופן, איך שאנחנו לא נסביר, יוצא שלמשכן יש בסופו של דבר שתי תכליות, תכליות. תכלית אחת כנראה קשורה לכפרה, ותכלית אחרת קשורה לעבודת השם. זאת אומרת, הרמב"ן מסביר שהמשכן יש לו תפקיד גם בלי החטא. רש"י מסביר שזה לפי החטא, אז כבר יש לנו אולי מחלוקת ראשונים בעניין, אבל אולי זה משהו יותר עמוק. בכל אופן, הסיבה שמשה רבנו לא מופיע בפרשת תצווה, זה בגלל מה שמשה רבנו אמר בפרשת כי תישא, בפרק למד ב', פסוק למד ב'. אגב, תשימו לב לדבר מעניין, מי לא מופיע בפרשת תרומה? אהרון? אהרון לא מופיע בפרשת תרומה, מה שנקרא, הם עשו משמרות. משה רבנו אמר לאהרון, שמע, אתה לא תופיע פה, אני אחרי זה לא יופיע שם, ואתה תחליף אותי. מה? בדיוק. אז יש כאן דבר מאוד מעניין בפני עצמו, מה הנקודה שאהרון לא מופיע בפרשת תרומה, מה העניין שמשה לא מופיע בפרשת תצווה. אז טוב, אומר פה בעל הטורים עוד כמה דברים, הוא מוסיף פה כמה דברים, ועוד, טוב, הוא מוסיף פה עוד טעם, אנחנו לא ניכנס לעניין הזה. הנושא הזה של תורת משה ותורת אהרון הוא נושא מאוד מעניין ומרכזי אצל הרב אשכנזי, וזה קשור לסוגיות נוספות שלמדנו מדבריו. מה זה תורת משה ותורת אהרון? מה זה? באמת יש שתי תורות? השאלה היא כזו. השאלה היא, לשם מה, או אני אגיד את זה ככה. לשם מה האדם עובד את עבודת הבורא בעולם? זאת אומרת, מה תכלית העבודה של האדם בעולם? העולם אחרי הסיפור של חטא גן עדן, חטא האכילה מעץ הדעת טוב ורע. מה הסיפור? מה הסיפור הגדול שלנו בעולם? יפה. השאלה היא, האם האדם, בעיקר עבודתו בעולם, נברא כדי לתקן את החטאים שנבעו מהנפילה של הבריאה, או שהאדם, בעיקר התפקיד שלו זה לתקן את הקלקול שהוא יצר בבריאה. בוא נסביר עוד פעם את הנקודה. ברור לגמרי שהיה חטא שגרם לנפילה ולגירוש מגן עדן. ברור לגמרי. ברור לגמרי שהדבר הזה הוליד סוג של עבודה מסוימת של תיקון, צריך לתקן את מה שקלקלנו. השאלה היא, מה הנקודה העיקרית? מה הנקודה העיקרית של האדם בעולם? האם הנקודה העיקרית של האדם בעולם זה לחפר על החטא הקדמון, או שהכפרה היא תכלית משנית לתכלית אחרת? כן, זו לא הנקודה, זאת אומרת, לא הנקודה האם זה עובר דרכי או לא עובר דרכי, אני שואל קודם כל, נגיד, ברמת הפרט, מה התכלית או מה הנקודה המרכזית של האדם בעולם? לשם מה האדם... מה? או, יפה מאוד. וזה מה שמכונה אשר ברא אלוהים לעשות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בורא עולם שיש בו חוסר, ודיברנו על הנקודה הזו כבר בעבר, והאדם, התפקיד שלו, הוא להשלים את החוסר שקיים בעולם. זאת אומרת, העולם שלנו נקרא עולם העשייה, לפי המקובלים. מה זה עולם העשייה? אשר ברא אלוהים לעשות. מה פירוש המילה לעשות? לתקן. ועשתה את ציפורניה. עשתה, תקנה את ציפורניה. זאת אומרת, העולם שלנו, מה מיוחד בו? שהוא עולם חסר, אבל התפקיד שלנו בעולם החסר הוא לתקן את העולם על פי מה? על פי מחשבת הבריאה, שזה נקרא עולם הבריאה. עולם הבריאה, או כמו שמניתו קורא לו לאורך המאמרים והשיחות שלו, מחשבת הבורא. סוף מעשה במחשבה תחילה. העולם נברא עם מחשבה, מחשבת הבורא. והעולם שלנו הוא חסר. למה העולם נברא חסר? כדי לאפשר לאדם להשלים את התיקון. ואז זה מספר סיפור שונה של התכלית של העולם. בעצם למה יש את כל ההיסטוריה של העולם? שהאדם יוכל לתקן את הפגם שקיים בעולם מעצם הבריאה. בסדר, דיברנו על זה הרבה בסוד הישראלי בהקדמה, שהרב צוקרמן מביא שם את הדברים מאורות התשובה, שכל הרעיון של התשובה, במובן העברי, הוא לא נובע מחטא שאנחנו חטאנו. תהליך הבריאה הוא תהליך של נפילה ממציאות אינסופית למציאות חסרה, והתפקיד של האדם זה להעלות את המציאות החסרה הזו בחזרה אל השלמות, אבל זה לא בגללנו, אנחנו נפלנו. כן, הבריאה, תהליך הבריאה הוא תהליך של נפילה ממציאות שלמה למציאות חסרה. ממש כמו שבן אדם, נגיד, מתכנן תכנון ורוצה ליצור איזה יצירה, וזה לא הולך לו כמו שהוא תכנן. אבל זה לא בגלל שהוא חטא, בגלל שהמציאות מייצרת אילוצים, והאילוצים האלה מייצרים החטאות מהתוכנית המקורית. זה הרעיון של ה... זה בעצם הרעיון, הסוד שעומד מאחורי הנפילה של העולם. זאת אומרת, אשר ברא אלוהים לעשות, העולם שלנו הוא עולם חסר, ועל ידי התיקון אנחנו משלימים את החסרונות. של העולם. של העולם. בעצם המקובלים מסבירים, הארי מסביר, שהעולם שלנו נברא כבר עם, נקרא לזה, משבר קוסמי. עצם זה שהעולם נברא חסר, זה סוג של משבר, והאדם הוא שם בעולם כדי להחזיר את המציאות לתקנה. אבל כתוצאה מהנפילה של האדם, הוא יצר שבר על שבר. כלומר, הוא שבר את המציאות שהייתה גם לא שלמה, ואז הוא צריך בעצם לתקן שני דברים. דבר אחד זה את הפגם שהוא יצר, והדבר השני זה את הפגם הקוסמי שהיה לפני שהאדם בעצמו יצר אותו. בסדר? זה ככה. הסיפור של תורת הסוד מספר לנו את העולם של התוהו שקדם לעולם של התיקון, ואנחנו צריכים להחזיר את העולם לסדר שלו. עכשיו, למה זה חשוב לדעת את הדבר הזה? כי בעצם לפעמים יש תחושה לאנשים, בעיקר דתיים, שעיקר מה שהאדם צריך לעשות בעולם זה לחפר על החטאים שלו. ניתן לכם דוגמה מאוד פשוטה. עברנו עכשיו נגיד את תקופת השובבים. ימי השובבים, ימים של תיקונים שקשורים לקדושת הברית וכו' וכו'. לפעמים יש תחושה לבן אדם שבסך הכל, מה שהוא צריך לעשות בעולם הזה, זה לחפר על כל הפגמים שהוא פגם. ואם כל החיים האלה יהיו רק בשביל לתקן את הפגמים, הוא לא יספיק אפילו לתקן את כל הפגמים שהוא פגם. ואז אתה אומר לעצמך, רגע, אני לא מבין. מה הסיפור שלי בעולם הזה? כאילו, כל הסיפור שבאתי לעולם הזה זה כדי לחפר על החטאים שחטאתי. מה הסיפור? כן, כן. מה שנקרא, עד שלא נבראתי, עד שלא נוצרתי, אינני כדאי, ועכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי, הבן אדם חי כל הזמן בתחושה של החטאה, חיסרון. יכול להיות שזאת דרך נוספת להסביר את הדרשה הידועה החסידית שמבוססת על תיקוני הזוהר, שיום הכיפורים הוא רק כפורים. זאת אומרת שפורים יש לו מדרגה יותר גבוהה מיום הכיפורים. למה? אפשר להסביר את זה בכל מיני דרכים, אבל אולי אפשר להסביר שיום הכיפורים הוא יום של כפרה. כפרה, עם כל החשיבות שלה, היא לא משתווה להבנה של ישראל את הזהות שלהם, את הייעוד שלהם. ומה פורים עשה? פורים זה חזרה בתשובה שעם ישראל לא סתם מחפר על החטאים שלו, אלא הוא חוזר להבנת הזהות שלו. וזה יותר גבוה מיום הכיפורים. בסדר, זה פרשנות נוספת לסיפור של יום הכיפורים, יום הכיפורים ופורים. בסדר? טוב, בכל אופן, הצגנו פה בעצם, הנחנו פה שתי משימות גדולות שמוטלות על הכתפיים של כל אדם בעולם. משימה אחת, לתקן עולם במלכות שדי. נקודה שנייה, זה לכפר על חטאים. הכפרה קשורה לנפילות שהאדם חטא בעצמו. התיקון לא קשור בכלל לנפילות שלו. איזו דת הפכה את הנושא של כפרה על חטאים לנושא המרכזי שלה? הנצרות. הנצרות לקחה את הסיפור של האכילה מעץ הדעת טוב ורע, והפכה אותו לחטא הקדמון. הכל קרה בגלל החטא הקדמון. במילים אחרות, הבורא ברא עולם מתוקן ושלם, והאדם קלקל אותו. אבל במחשבה שהסברנו לפני כן, הבורא לא ברא עולם שלם. העולם ברא עולם חסר כדי שהאדם ישלים אותו. זאת אומרת, יש פה שתי נקודות מבט על החטא הקדמון. חטא הקדמון בעולם הנוצרי, האדם השם בכל. האחריות היא רק על הכתפיים שלו. והוא גם לא יוכל לחפר על זה. הוא צריך חסד אלוהי כדי לחפר על זה. והחשיבה העברית של תורת הסוד מלמדת שלא האדם חטא, אלא האדם נולד לתוך מציאות חסרה, אשר ברא אלוהים לעשות כדי לתקן. וזה התפקיד של האדם. תגיד, אבל האדם גם חטא, בסדר, אבל זה לא הנקודה המרכזית, זה לא הנקודה העיקרית. עכשיו, הרב אשכנזי לוקח את השתי משימות האלה, ומטיל אותן על הכתפיים של שתי דמויות. הוא אומר שלכן יש לנו את משה ואהרון. משה הוא מי שמשה אותנו ואת המציאות מתוך הקלקול שלה, ואהרון התפקיד שלו הוא לכפר על החטאים. לכן משה רבנו נקרא שושבינה דמלכה, השושבין של המלך, ואהרון הוא שושבינה דמטרוניתה, הוא השושבין של עם ישראל. למה? כי התפקיד של השושבין של המלך זה למשוך את עם ישראל למעלה, למציאות המתוקנת. והתפקיד של השושבין של המטרוניתה זה כל הזמן לתקן ולנקות את מה שהמטרוניתה נופלת. בסדר? אהרון ומשה. שני מנהיגים, שני תפקידים, שתי משימות. אבל הם לא שני תפקידים שווים, אלא משה רבנו הוא העיקרי, ואהרון הוא המשני. משה רבנו הוא זה שמוביל לתיקון עולם, ואהרון זה שתפקידו לכפר על החטאים. כולם פה מכירים מן הסתם את הגמרא במסכת ערכין, בדף ט"ז, שמלמדת שכל בגדי הכהונה באים לכפר על כל מיני דברים. נכון? רש"י מביא את הדברים האלה, גם בפרשת תצווה. המעיל בא לכפר, והציץ בא לכפר, והחושן בא לכפר, כל דבר, אחד זה על פגם הדיבור, ואחד זה על פגם הלב, ואחד זה על פגם הצניעות, כל דבר בא לכפר. מה זה אומר? שהנקודה המרכזית, לפחות של הבגדים של הכהן, על פניו, זה סוג של כפרה. עכשיו, זה נקודה יפה מאוד שראיתי אצל הרב רואי ליתם בספר שלו, הנקודה מאוד מאוד יפה, היא הערה שאפשר להתבונן בעצם על כל המצוות בשתי רמות. אפשר להתבונן על המצווה כתיקון עולם, על המצווה ככפרה על החטאים. לדוגמה, דוגמה אחת, מצווה ציצית. מצווה ציצית יש בה מימד מסוים של בגדי כהונה, בגדים שמייחדים את עם ישראל, ואפשר להסתכל על הציצית מהצד של פתיל תחלת, שהוא ראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אולי אפשר אפילו להגיד שולא תטורו זה הצד של הפגם והכפרה על החטאים, והצד של וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, זה הצד של לא לכפר על חטאים, זה תיקון עולם. ומה המקום שפרשת ציצית מופיעה בו? מיד אחרי חטא המרגלים. כלומר, זה בא לכפר על זה שהם טרו. טוב, בכל אופן, אפשר להתבונן ככה על כל אחת מהמצוות. המצווה כמחפרת והמצווה כמתקנת עולם. בכל אופן, מניטו בעצם טוען, סליחה? Hmm? אני לא רואה סתירה מובהקת נגיד בין תיקון הממד הלאומי לתיקון הממד העולמי. כי בסוף, אם אתה מתקן את הממד הלאומי שלך, אתה מתקן את המערכת שקשורה לכל העולם. השאלה היא האם התפקיד של עם ישראל הוא לחפר בעיקר על החטאים של האנושות, או התפקיד בעיקר זה להרים את האנושות לקראת ייעוד יותר גבוה. שוב, זאת הנקודה של מניטו. מניטו מחדש, הרב אשכנזי בעצם מחדש, שיש שתי רמות של תיקון. יש תיקון שנקרא תיקון עולם וזה תורת משה, ויש תיקון של אהרון וזה נקרא תורת אהרון. הטענה המרכזית של מניטו, וזה הביקורת שלו, היא שלפעמים מימדים מסוימים או אנשים מסוימים בתוך העולם הדתי, לוקחים את הסיפור של תורת אהרון והופכים אותה לנקודה המרכזית. ובמקום להתעסק בתיקון, מתעסקים כל הזמן בכפרה על חטאים. כאילו זאת התכלית המרכזית. אני אקריא לכם כמה שורות מתוך שיחה של מניטו, לא בדף שיש לפניכם. לצערנו, מתגלה היום נטייה בקרב רבנים מסוימים, כך הוא אומר, של שימת הדגש על נושא הכפרה דווקא. ואצלם התיקון הופך להיות תפל. מצב זה מסוכן, משום שאלו שיטות זרות ליהדות. למה? כי זה בעצם קצת מזכיר את הנצרות, שלקחה את הנושא של הכפרה והפכה אותו לתכלית של הכל. אם יש חטאים, צריך לחפר, אולם העולם לא נברא כדי שיהיו חטאים וכפרות. העולם נברא כדי שהאדם יזכה בו, יזכה בעולמו דרך תיקון העולם, דרך עמלו, אשר ברא אלוהים לעשות. כן, במידה מסוימת ככה, כן? כמו לדוגמה, שמורה בכיתה רוצה ללמד תוכן, או רוצה להוביל את הכיתה לעבר איזה יעד, ובדרך ליעד, הכיתה צריכה ללמוד איך להתנהג, ויש להם בעיות משמעת, והם צריכים לשפר את ההתנהגות שלהם. אז מה התכלית? התכלית, ברור שזה לא להתעסק כל הזמן בבעיות משמעת. ברור שאם הם יתקנו את הבעיות משמעת, הם ילמדו מידות ודרך ארץ והרבה דברים חשובים. אבל לכתחילה, יש להם משימה. והמשימה העיקרית זה המשימה שהיא לתקן את העולם. זה כמו שאתה בא לצבוע את הבית. אתה רוצה לצבוע, אתה רוצה לתקן את הבית, רוצה לשפץ את הבית. ובדרך מתלכלכים לך הבגדים מהצבע. אתה צריך גם לנקות את הבגדים אחר כך. אבל מה התכלית? לנקות את הבית, לשפץ את הבית. זה שאתה מתעסק כל הזמן בבגדים שלך ואיזה שהם יתלכלכו. מה? בדיוק. ואני חושב שזו נקודה מאוד מאוד חזקה. זה לא משנה אם זה קשור לפגם הברית, או פגם כעס, או קנאה. בן אדם צריך גם לנסות לתקן את ההתנהגות שלו, אבל לנסות כל הזמן לראות איך הוא מתקן את המציאות. הוא לא מתעסק כל הזמן בעצמו. איך אמר הדר גולדין, זה נאמר בשמו, משפט מאוד מאוד יפה. אדם יכול לעשות בעולם הזה שני דברים. אני לא מדייק בלשון, אבל הוא אמר, אתה יכול לעשות דברים גדולים, או אתה יכול להתעסק בעצמך. יש שתי אופציות בעולם. או לעשות דברים גדולים, או להתעסק בעצמך. עכשיו, זה לא אומר שכשבן אדם מחפר, הוא מתעסק בעצמו במובן השלילי. לא. אתה מתעסק בעצמך, אתה מתקן. אבל זה לא התכלית, זה לא הסיפור. הסיפור הוא לא כל הזמן לנקות את הבגדים שהתלכלכו, אלא הנקודה זה לשפץ את הבית. מה? כן, אבל כשאני אומר לתקן את הבית, זה לא אומר שאתה מתעסק במשהו אחר מעצמך. נגיד בן אדם לומד תורה. הוא לומד תורה. עכשיו, את מי הוא מרומם כשהוא לומד תורה? את עצמו. הוא מרומם את עצמו. אבל בתוך הלימוד תורה גם מתעוררות לו כל מיני מחשבות לא טובות, הרהורים זרים. נגיד הוא רוצה להתקבל לאיזה משרה, ויש לו יצר הרע, יש לו יצר של כבוד וגאווה, יש לו כל מיני דברים לא טובים. יש פסולת. אז מה הבן אדם אומר? טוב, יאללה, עזוב אותך, אני לא אתעסק, אני לא אלמד תורה. למה? כי כל הזמן יש לי הרהורים רעים. אנשים אמרו דברים כאלה אפילו על ארץ ישראל. לא נבוא לארץ ישראל, כי זה ארץ כל כך קדושה ותאורה, שמה, נלכלך אותה עם הפגמים שלנו? גם זה אמרו. זאת אומרת, לפעמים אדם מגיע לכאלה אבסורדים, שהוא כבר, כמו שבן אדם מגיע לחרדה, כמו חרדת ביצוע, בן אדם כבר לא עושה שום דבר, אז אותו דבר. הבן אדם הופך להיות פחדן. למה? כי הוא מפחד להתלכלך. וזה ברור שהוא פספס את כל הכיוון. זה הכוונה. היה לי עוד משהו שרציתי להגיד בהקשר הזה, כמו הסיפור הזה של בן אדם שפחד ללכלך את הבגדים שלו. אולי אני אזכר אחר כך. טוב, בכל אופן, החשש הזה הוא חשש שבסוף תוקע את האנשים ולא גורם להם לא לעשות שום דבר. או לא להתעסק בעיקר. הם מתעסקים לפעמים בתפל. וזה, שוב, זו נקודה מאוד חזקה שמניתו אומר, זה התפל. זאת אומרת, התפקיד העיקרי הוא לא תורת אהרון, תורת משה. ברור שלמשכן יש תכלית גם לחפר על חטאים. אבל מה התכלית העיקרית? להרים את העולם למעלה. אני ממשיך רגע את הלשון של הרב. כאשר עסוק האדם באותו תפקיד של מתקן העולם כעבד השם, לפעמים הוא נכשל ויש חטאים. אז צריך לחפר. אך זה משני. הקדוש ברוך הוא לא ביקש מלכתחיל החטאים כדי שהחוטא יביא כפרות. אלא הוא אמר לבני אדם, שימעו בקולי, תתנהגו בצורה נאותה, בצורה מוסרית, כפי שכתוב בתורה, ואם קיים אי סדר, אז זה צריך לחפר עליו. היעד הוא התיקון, ולא הכפרות. מניתו מביא אפילו פסוקים מירמיהו מאוד מאוד מדהימים, שקשה מאוד להבין אותם באופן פשוט. אומר, כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל, עולותיכם ספו על זבחיכם ויכלו בשר, כי לא דיברתי את אבותיכם ולא ציוויתים ביום הוציא אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח. זה מוזר מאוד. ירמיהו הנביא מוכיח את העם והוא אומר, מה אתם מביאים לי קורבנות? אני ביקשתי כשיצאתם ממצרים קורבנות? איזה קורבנות ביקשתי מכם? מה זאת אומרת? מה לא ביקשת קורבנות? אין ספר ויקרא? כי אם את הדבר הזה ציוויתי אתכם לאמור, שימו בקולי והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם והלכתם בכל הדרך אשר אצווה אתכם למען ייטב לכם. אז מה זה? מה הפשט? הפשט הוא שכל נושא הכפרות הוא לא הנושא המרכזי. זאת אומרת, הנביא מוכיח את העם על זה שמתעסקים בקורבנות כסוג של ריטואל דתי שהתפקיד שלו כל הזמן לחפר, במקום להתעסק בתיקון. בגלל שאתם מתנהגים באופן לא מוסרי, ואתם חושבים שזה שתביאו קורבנות זה יחפר על המעשים שלכם, אתם לא קולטים את הפואנטה. נקודה עיקרית זה לבנות חברה ישרה, חברה מוסרית, וזה שיש נפילות לפעמים, מתקנים את זה. אבל אם אתם כל הזמן מתעסקים בכפרות, אז יוצא הפוך על הפוך, שבמקום להתעסק בנקודה העיקרית, שבשביל זה הוצאתי אתכם, אתם מתעסקים בתפל. בכל אופן, זה נקודה מאוד מאוד מעניינת, שאפשר להתבונן ככה על כל התורה. מה? נכון, נכון, זה יכול להיות גם עיסוק, לפעמים דקדקני, טכני, עלול להוביל את האדם לזה שהוא כבר מרוב הפרטים, הוא מפחד כבר לבצע את מה שהוא צריך לבצע. נכון? אז אני חושב שצריך קודם כל, צריך להכיר את זה, להכיר את המציאות הזו, לשנות קצת את הראש, להתבונן דרך הנקודת המבט הזו שמניתו בעצם מלמד. הרב אשכנזי לא בא להמציא תורה חדשה, הוא פשוט שם את הדגש על נקודה מסוימת, שלא מספיק, התחדדה. הייתי אומר אפילו, במידה מסוימת, לפעמים הוויכוח בין החסידות להתנגדות, הייתה קשורה גם בנקודה הזו. זאת אומרת, העיסוק בתורה, זה העיסוק בייעוד, בתכלית. ולפעמים העיסוק יותר מדי, נגיד, באדם בעצמו, ברגשות שלו, בתחושות שלו, בנפילות שלו, בעליות, בירידות, כל הדבר הזה זה מאוד מדבר אלינו, אבל לפעמים הבן אדם, מרוב שהוא מתעסק בעצמו, הוא לא מתעסק בייעוד שלו, לא מתעסק בתכלית.
זה גם, איך היית
זאת אומרת, זה בתכלית, זה תיקון עולם, ברור. הצד שנגיד, לא להתעסק בתיקון עולם, זה הנפילות של המשפחה, והקשיים שיש עם משפחה, וכל המשברים האלה. כן, כן, בטח. בטח. זאת אומרת, מה הנקודה העיקרית? למה בן אדם, נגיד, מתחתן? הוא מתחתן בגלל שהוא צריך לחפר על כל מיני פגמים שהוא פגם, או להפך, הוא צריך לממש את הייעוד שלו בצלם אלוהים, שהאדם נברא בצלם אלוהים, והחתונה זה המימוש של המלא של צלם אלוהים שבו. זה הנקודה. ברור. פשוט הרבה פעמים כשבן אדם מתעסק עם עצמו, אז הוא מתעסק בשברים שלו, בנפילות שלו. אני קורא עוד כמה שורות בודדות בדברים של מניטו, הוא אומר ככה, העיקר הוא תורת משה. רק בדיעבד מתגלה עבודת הקורבנות כעבודה של כפרה. אולם מלכתחילה זו הייתה עבודה של הודיה. זאת אומרת, התכלית של הקורבנות זה קורבן תודה. ככה מופיע בחזל, שקורבן תודה לא עתיד להיבטל. שהוא יהיה גם לעתיד לבוא. מה? בדיוק, כן. כן. זאת אומרת, הקורבן המקורי, או אפשר להגיד הקורבן היסודי, כמו הבל, לדוגמה, סוג של קורבן שהוא, זה לא בדיוק קורבן תודה, הוא לא נתן בדיוק קורבן תודה, אבל הרעיון הוא כמו קורבן תודה. אומר שהחטאת והאשם, כל הקורבנות שקשורים בנפילות, זה המשני, זה לא העיקרי. לעתיד לבוא, כל הקורבנות בטלין חוץ מקורבן תודה. העיקר הוא התיקון, לא הכפרה. איני תופס את הנפש הדתית של הדת, שהיא בעיקר אבל וכפרה. זהו עולם של מפלצת. הם אינם תופסים את שמחת המצווה. אז הרב אשכנזי מוסיף פה עוד מימד, במובן הזה דווקא החסידות הייתה מאוד חזקה בזה, שעיקר העבודה של האדם זה בשמחה. מה הכוונה בשמחה? מתוך שאיפת תיקון. לא בגלל שהוא לא בסדר. האדם לא צריך כל הזמן להסתובב בעולם ולהרגיש, וואי, אני לא בסדר. אני צריך לחפר על משהו. אלא הוא אומר, איזה יופי, אני באתי לתקן. אתה קם בבוקר ואומר, אני בא לתקן, לעזור לקדוש ברוך הוא בתיקון עולם. קדוש ברוך הוא הטיל עליי לתקן את העולם. וזה שאני בדרך גם נופל, בסדר. אבל זה לא העיקר. העיקר הוא שמחת התיקון. ובדרך יש גם כפרה. אז זה נקודה, שוב, אולי זו נקודת החידוש של יום הכיפורים, שהוא רק כמו פורים. כי יום הפורים זה שעם ישראל מזהה מה הייעוד שלו. ויום הכיפורים זה בעצם סוג של כפרה על חטאים, שזה קצת משני ביחס לנקודה הזו. ובגלל זה פורים הוא סמוך ונראה ליום הזיכרון ויום הלידה של משה רבנו. שזה דבר בפני עצמו מעניין. עכשיו תראו, לפני שאנחנו ניכנס פנימה לתוך השיחה של הרב אשכנזי כאן, פרשת תצווה, הוא מפנה באחת השיחות שלו לשיחה של הרב חרלאפ בספר מי מרום, לספר בראשית, לפרשת תצווה. עכשיו, הרב חרלאפ מתעסק המון בפרשת תצווה, בסיבה שמשה רבנו לא מופיע בפרשה. זה מאוד מעניין, זה מאוד מעסיק אותו. בהרבה מאוד מקומות בשיחות לפרשת תצווה, הוא מתעסק עם זה. אז מי שמחפש, זה מופיע במאמר עין ח' שנקרא העלאת העולמות והעלאת הניצוצות. בסדר, שני מושגים גם מעולם הסוד, עולם הקבלה, העלאת העולמות והעלאת הניצוצות. עין ח', מאמר עין ח', מי מרום לשמות. כן. אז ככה, אני רק אגיד בצורה כללית, שהרעיון הזה של תורת משה ותורת אהרון, מתברר פה מזווית נוספת של שני מושגים בתורת הסוד, אחד זה העלאת העולמות ואחד זה העלאת הניצוצות. העלאת העולמות זה דומה מאוד לתורת משה, כלומר שהתפקיד המרכזי הוא להעלות את העולם ממקום יותר טוב, ממקום טוב למקום יותר טוב, והעלאת הניצוצות זה אומר שבתוך המציאות, כשהעולם נברא, היו שברים, וזה גרם לנפילה של נקודות אור מסוימות לתוך המציאות השבורה, והתפקיד הוא להעלות אותם. ככה אומר הרב חרלאפ. ויקחו אליך, מצינו בפרשה, לא כבפרשת תרומה, שאמר ויקחו לי, שני אופנים, ויקחו אליך ולא ויקחו לי. שני אופנים יש המוכרחים למען שוב ההוויה להדר פליאתה שקודם החטא. זאת אומרת, יש שתי דרכים להחזיר את המציאות למציאות שלפני החטא. האחד הוא הקרוי העלאת הניצוצות, והמשובח ממנו הוא העלאת העולמות. לדרך הראשונה נדרשת ירידה אל מקום הניצוץ באשר הוא שם. בכלל זהו עניין הגלות, שגלו כדי שיתווספו עליהם גרים. ככה הגמרא בפסחים דף פי זין עמוד ב' אומרת. לא כן בהעלאת העולמות, שעניינה העלאת עולם העשייה לבחינת החוכמה העליונה, שם אין חטא כלל ואין בכך ירידה לחטא, אלא רק עילוי אחר עילוי בגילויה של ראשית החוכמה, שיראת השם אלוקים עשה שיראו מלפניו. זאת אומרת, אומר הרב חרלאפ, יש שתי דרכים לתקן את המציאות. אחת נקראת העלאת העולמות, אחת נקראת העלאת הניצוצות. ניצוצות זה כמו, נקרא לזה, זה כמו שלמישהו הייתה כוס ביד, נפלה לו הכוס מהיד, נשברה למלא מלא 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 רסיסים. הניצוצות הם בעצם הרסיסים של הכוס שאתה צריך להחזיר אותם כדי לבנות את זה. חדש. מה זה העלאת העולמות? זה שיש לך בית, ואתה רוצה לבנות עוד קומה. ועוד קומה, כדי לבנות בית עוד יותר יפה, או לשפץ אותו עוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר. זאת אומרת, העלאת הניצוצות זה אחרי שנשברה לך הכוס, אתה צריך להחזיר את מה שנשבר. אבל העלאת העולמות זה אומר שיש כבר עולם, ואתה רק מעלה אותו עוד ועוד ועוד למדרגה יותר גבוהה. אומר הרב חרלאפ, שהעלאת העולמות זה מדרגה יותר גבוהה מהעלאת הניצוצות. בתורה, אני ממשיך, בתורה נוצרו העולמות ועל כן כולה אך טוב. אין טוב אל התורה. אולם המצוות אין בחינת העלאת הניצוצות מעולם העשייה שמעורב הרע בטוב. אז הרב חרלאפ בעצם משווה בין תורה, לימוד תורה, לבין מצוות, קיום מצוות. הוא אומר שהמצוות זה כמו העלאה של הניצוצות מתוך העולם הזה השבור. הדבר מעניין בפני עצמו. לולי החטא היה העולם כולו בחינת תורה. והיו הלב וכל האיברים גם משכילים דעת תורה בעת קיום המצוות. משה, שהוא בחינת תורה בישראל, הוא הפועל בהעלאת העולמות, לעומת אהרון הפועל בהעלאת הניצוצות. אהרון בעצם התפקיד שלו זה להרים את המציאות השבורה עם כל הבעיות שלה. ומשה רבנו, שנקרא, זה קצת כמו אמא ואבא. האבא מושך אותך להכיר עולם חדש לגמרי. האמא בונה את הסלף, את האני של הילד. היא בונה את האני כדי שהוא יהיה מסוגל להיות מספיק חזק כדי שהוא יוכל לעבור לשלב הבא. אהרון הוא כמו האמא. הוא עוזר לילד לאסוף את כל הכוחות שלו כדי שהוא ירגיש שהוא מסוגל לתקן. אבל משה רבנו מרים אותך לשלב יותר גבוה. התפשטות דה משה דה בכל דרה ודרה. חד משמעית, חד משמעית, קודם כל הרמה הכי פשוטה, זה מה שהסברנו, שבתוך עולם המצוות אפשר להגיד שיש אפילו שתי שכבות, אפשר להגיד. כל מצווה יש לה מימד מסוים של כפרה, יש לה מימד מסוים של הרמה של העולם למציאות יותר גבוהה. אז אפשר להגיד שבהן יותר מתחדדת התחושה שאתה מתקן, אתה מתקן את העולם. כי אתה לא מתעסק במשהו שהוא שלך בלבד. אני ממשיך עוד כמה שורות בדברים של הרב חרלאפ. לכן אמר משה, אם תישא חטאתם ואם אין, מכן הנה מספרך אשר כתבת. אין משה יכול לפעול בהעלאת הניצוצות אשר בשבילה צריך הוא לקיים לחרד. אם אין, אם אין הקדוש ברוך הוא נוסח את עם, החטא גורם את הירידה לדרגת נפילות הניצוצות, ואזי מכן הנה מספרך. כי לא יוכלו לעבודת העלאת הניצוצות. מדהים. רב חרלאפ אומר, שהסיבה שמשה מבקש שימחקו אותו מהספר של התורה, אומר, זה לא עבודה שלי. אני לא בנוי לדברים האלה. אני באתי לתקן את העולם למדרגה יותר גבוהה. אם עכשיו מתחילים לרדת למטה, מה שנקרא, אתם מכירים את הסיפור של רבי נחמן והאינדיק, יורד מתחת לשולחן, אז זה מתחיל להתלבש איתו, אומר, עזבו. תשלחו את ה... זה לא מתאים לי. אבל זה לא לגריאותו של משה, אלא זה למעלתו. זה קצת כמו, אתם יודעים שלפעמים, זה כמו להתקשקש עם כיתה שמפריעים לך וזה, ואז אתה צריך לאסוף אותם ולהתחיל לדבר איתם, ואז אתה מתחיל להתעניין בכדורגל, ומה בכדורגל, ומה זה, ומה שם. אז אתה אומר, תשמע, זה מאוד יפה שאתה יורד איתו לרמה הזאת, אבל בסוף אתה ירדת בשביל להרים אותו למעלה. משה רבנו אומר, רבותיי, אנחנו, יש לנו משימות גדולות לפנינו. אנחנו צריכים להרים את העולם, צריכים לתקן את העולם. אתם מתעסקים איתי עכשיו בכדורגל? נו, באמת. אז אני אומר, זה לא. אם, הוא אומר לו, אם תישא חטאתם, ואם עין, מכן הנה מספרך אשר כתבת. אם אתה לא תישא את חטאתם, כוונה, אם אתה תבקש ממני עכשיו להתעסק איתם כל הזמן בחטאים, אז מה אני אעשה? טוב, אז אהרון, זה התפקיד שלו. התפקיד של אהרון זה בעצם להרים את העם מהמקום הזה שהם נמצאים בו. וזה לא התכלית. עכשיו, טוב, הוא ממשיך כאן ואומר, לעומתו אהרון שייך לירידה הנדרשת להעלאת הניצוצות, עליו אמרו במדרש, ואתה קרב אליך, אמרו בשעה שירד משה מהר סיני. קיצור, כל הסיפור של אהרון זה העניין הזה. זה הרב אשכנזי, ככה אפשר להגיד, ביסס חלק מהרעיון שלו, של תורת משה ותורת אהרון, קצת על מה שהרב חרלאפ אומר פה. עכשיו תסתכלו בבקשה בדף שיש לפנינו, ככה ננסה לטעום ממנו טעימות. אני יודע שמה שאנחנו נראה בדף הזה, זה לא בדיוק אותו רעיון, כמו שראינו עכשיו של תורת משה ותורת אהרון. אבל אני חושב שבקריאה עם תשומת לב, אפשר לזהות שהרב אשכנזי מדבר גם על זה פה. אז בואו תסתכלו. ואתה תצווה, מילים אלה, הפותחות רשימה ארוכה של מצוות העוסקות בעבודת המשכן, אינן צורת לשון רגילה. ועל כך יש להעיר שתי הערות. א', שמו של משה אינו מופיע כלל בפרשה. ב', אולם נראה שאותן המצוות שמשה אמור למסור כאן, חייבות לבוא ישירות ממנו. כלומר, מצד אחד, משה רבנו לא נמצא בפרשה, מצד שני, הוא זה שצריך לצוות אותם בזה. הדבר בולט במיוחד במצווה הראשונה, עוסקת בהכנת השמן המיועד להדלקת המנורה. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור. למה? מה הסיפור? מה התפקיד של משה רבנו כאן? מצד אחד לא להיות, מצד שני כן לצוות. נתקדם. בשבוע שבו קוראים את פרשת תצווה, חל יום זין באדר. השבוע הזה ביום שלישי, פעמיים כי טוב. שבו אנו, לכו תדעו מה יקרה עד זין באדר. לכו תדעו, אולי ימשו את כל המציאות מתוך השברים שלה. שבו אנו מציינים את יום פטירתו של משה רבנו, שנולד בזין באדר וגם נפטר בו. ומפליא הדבר שדווקא בפרשה זו שמו של משה אינו מופיע. כן, הגמרא במסכת מגילה, היא מלמדת כל הסיפור הזה של משה רבנו, כן? שהמן רצה למצוא את הזמן הכי מתאים לחסל את עם ישראל, ומה הוא מצא? חודש אדר. למה? כי זה החודש שבו מת משה. מה הוא לא ידע? שבו הוא גם נולד. כלומר, זה דומה מאוד לרעיון של המהר"ל באור חדש, שהוא אומר שהסוף של עם ישראל, חודש אדר הוא הסוף, אבל לעם ישראל אין סוף, ולכן בחודש שבו חשבו לחסל אותם, הם גם נולדו מחדש. כמו אוף החול. אתה חושב שזה נגמר, ופתאום, הופ, זה קם מחדש. בדרך כלל, מסבירים את הדבר כך. בחטא העגל, כאשר משה התערב למען עם ישראל, הוא ביקש זאת מפורשות, ועתה אם תישא חטאתם, ואם עין, מכן הנה מספרך, אשר כתבת. אמנם, השם השיב לו, מי אשר חטא לי, אמכן הוא מספרי. רק מי שחטא לי, אמכן הוא מספרי. אולם, כלל ידוע הוא, שקיללת חכם, אפילו אם נאמרה סתם, מתקיימת במשהו. זה הגמרא במכות. ולכן מחיית שמו של משה התקיימה דווקא בפרשתנו. בסדר? הרב אשכנזי לא מסביר למה דווקא בפרשה שלנו. לפי מה שהסברנו לפני כן, זה מובן. כי מה קורה בפרשת תצווה? הבגדים של אהרון, זה אומר שבפרשת תצווה מופיעה תורת הכפרה. ובפרשה הזו שמתחילה להופיע תורת הכפרה, משה רבנו כבר, הוא לא מופיע פה. להראות שיש פה סדר אחר. אבל פרשת תרומה, אין בגדי כפרה, יש רק את המשכן, ויכול להיות שזה בא להגיד שהמשכן לכתחילה, התפקיד שלו היה לתקן עולם, ולא לחפר, בדיוק. אפשר להגיד שאהרון, שזה בגדי הכהונה, באים דווקא עליהם, הגמרא בערכין אומרת שהם באים לחפר, למה? כי האדם חוטא, אבל המשכן בעצמו בא לתקן את המציאות, אז זה לא מתעסק בך בחטאים. טוב, אולם, יש להבין מדוע קללת חכם מתקיימת בכל מקרה. צריך להבין שחכם לעולם אינו אומר דברים בטלים. בסדר, הרב צבי יהודה זצ"ל, שבשבוע הבא בי"ד באדר חל ההזכרה שלו, אמר הרבה פעמים שתלמיד חכם צריך לסדר את דבריו ככה שלא, ככה שיוכלו ללמוד מהם מכל דבר שהוא עושה משהו. זאת אומרת, אתה שומע סתם משהו שאדם, תלמיד חכם מדבר, זאת אומרת, אפשר ללמוד מזה משהו. מהדרך שהוא אמר, מהאופן שהוא התבטא, מהדרך שהוא הסביר את הדברים. עצם זה שתלמיד חכם מדבר, אתה צריך ללמוד ממנו, ועלה הוא לא ייבול, שאפילו שיחת חולין של תלמיד חכם צריכה לימוד. אז הרב צבי יהודה אמר, צריך להתאמץ על זה. לאמירתו של חכם על אירוע כלשהו יש תמיד סיבה נסתרת. גם אם הסיבה זו נמצאת במישור התת מודע המלווה כל מעשה. בסדר, הוא מתכוון תת מודע, לפעמים בן אדם עושה משהו, באופן מודע הוא לא חשב על זה. אבל בגלל שהוא כל כך מחובר לאיזה ערך, אז יצא לו ככה. זה מה שנקרא טעות פרוידיאנית דקדושה. פרויד אומר שאת הדברים שאתה מדחיק, הם יוצאים לך החוצה בטעות. אז אפשר להגיד גם את הדברים שאתה לא חושב עליהם, אם אתה מחובר מאוד לקדושה, זה יוצא לך באופן אוטומטי. אתה תגיד משהו ואתה לא תגיד משהו באופן אוטומטי. והיא שעומדת מאחורי האמירה, דיבורו של חכם הוא דיבור אמת, גם אם נראה שהוא מעבר למה שאנו תופסים מן המציאות. מתוך השיחה שבין משה לקדוש ברוך הוא בעניין חטא העגל, ברור לחלוטין שאין לייחס אשמה כלשהי למשה. ולכן גם לא עונש כלשהו. מדוע אם כן משה קושר את עצמו לאירוע ומגיב באופן כה בוטה, מכן אינה מספריך אשר כתבת? כאילו זה נראה כאילו משה רבנו אומר, מה, אני לא בסדר בסיפור הזה, למה? רש"י מסביר על פי הנאמר במסכת ברכות דף למד ב' שספריך הוא התורה כולה, ושלא יאמרו עליי שלא הייתי כדאי לבקש עליהם רחמים. כלומר רש"י מסביר על פי הגמרא שמשה רבנו בא לקדוש ברוך הוא ואומר, אם אני אמשיך להיות כתוב, זה ייראה כאילו אני לא מסרתי את הנפש, המנהיג לא מסר את הנפש על העם שלו. אבל כאן אומר הרב אשכנזי עוד רעיון עמוק מאוד ומעניין מאוד. שימו לב. התורה שמסר משה לבני ישראל היא שגורמת להם, אם הם מפרים אותה, להיות במצב של חטא. לכן משה מוסר התורה צריך להיות מסוגל לבקש עליהם רחמים במקרה של חטא שעלול להביא עליהם כליה. כלומר, משה רבנו בעצם מה הוא אומר? אני הבאתי תורה. אם אני הבאתי תורה, אני בעצם יצרתי את האופציה שלהם להיות אשמים. מבינים את הנקודה? משה רבנו אומר, רגע, למה עם ישראל נחשב חוטא? כי אני בעצם הבאתי תורה שמייצרת מבחינת המצב שלהם סוג של פער בין מה שאני הבאתי למה שהם עושים. אז אני זה שאשם בזה. בסדר, רבי צדוק מלובלין בדרך החריפה והמאוד רדיקלית שלו אומר, שמה זה משה רבנו שובר את לוחות הברית? מה זה? איזה מין התנהגות זאת? איפה ראינו שבן אדם עכשיו יקרא ספר תורה? מה זה? אומר רבי צדוק מלובלין, משה רבנו ראה שעם ישראל עשו עגל, הוא היה חייב גם בעצמו להראות שגם בו יש משהו מהעגל. אז הוא שבר את התורה להראות שגם הוא עשה משהו בלי שהשם ציווה. חטא העגל של משה רבנו זה שהוא שבר את הלוחות. משה רבנו רצה להגיד, גם אני, גם בי יש משהו מהדבר הזה. זאת אומרת, לא ציווית ואף על פי כן עשיתי. נכון. שהם? זהו, אז זאת דרך אחת להסביר את זה, אבל הכיוון שהרב אשכנזי בעצם רוצה להגיד, שמשה רבנו כרועה נאמן, רעיה מהמנה, הוא לא רוצה לקטרג על עם ישראל. בעצם אומר, אני זה שיצרתי את הדיסוננס הקוגניטיבי בתוך העם הזה. כי הם לא מסוגלים יותר להכיל איך הם התנהגו ככה וקיבלו תורה. זאת אומרת, במילים אחרות אפשר להגיד שלפעמים אדם מגיע למצב שמרימים אותו נורא נורא גבוה, ודווקא בגלל זה שהוא נמצא ברמה מאוד גבוהה, הוא נופל משם. ומשה רבנו אומר, תשמע, אתה יודע למה הם נפלו? כי הרמנו אותו יותר מדי גבוה, מהר. מה? או, בסדר. אתה כבר מגיע לתיקון, בצדק, אבל אני חושב שהנקודה קודם כל שמשה רבנו לוקח אחריות. אני זה שלוקח אחריות למה הם נפלו. באופן עמוק יותר, תמשיכו לראות, מיד. באופן עמוק יותר, משה מכיר כאן באחריות מסוימת שהוא נושא באבון העם. כאילו החטא קשור אליו על כורחו וללא ידיעתו. ראוי לשים לב לדרך בה רש"י מפרש את דברי השם למשה בחטא העגל. וידבר השם אל משה, לך רד, כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. רש"י, שיחת העם לא נאמר, אלא עמך, ערב רב, שקיבלת מעצמך וגיירתם ולא נמלכת בי. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, באמת, חלק בעם שאתה רצית להביא, אתה רצית, אפשר להגיד ככה, משה רבנו רצה לתקן את העולם במהירות, הוא רצה לקחת גם אנשים שהם לא עם ישראל, להרים אותם. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, החלקים האלה שניסית להרים במהירות, מה הם עשו? עשו עגל. הם לא היו ראויים לזה עדיין. לפי זה, משה מעורב בצורה כלשהי, ובניגוד לרצונו, בחטא הזה. ואכן בעיני העם, העגל בא למלא את מקומו של משה, לא של השם. עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. הרב אשכנזי פה מסביר לפי איך שראינו גם בפרשיות הקודמות. הוא מסביר שהערב רב הם אנשים שנדבקו במשה, ולא הבינו שהקדוש ברוך הוא זה שגאל אותם. כלומר, הם הפכו את משה לסוג של אליל. והסכנה הזו קיימת בכל דור, שישראל יסתכלו על תהליכים היסטוריים, והם יחשבו שבני אדם עשו אותם ולא השם עשה אותם. הרב אשכנזי רמז למה שרמז. היה איפה צורך מהותי למנוע הקמת פולחן למשה כמתווך, ומסיבה עקרונית זו שמו של משה נעלם מפרשתנו, אשר במרכזה עומדת העבודה במשכן. כלומר, הפרשנות שמוסיף פה הרב אשכנזי להסתלקות של משה רבנו מפרשת תצווה, היא כי הנפילה של העם של הערב רב הייתה כי הם ראו במשה רבנו האיש הוא הסיפור. והוא לא הסיפור, הוא בסך הכל רק מתווך. ואם הם רואים אותו כמי שהוא המרכז, הם עלולים להפוך אותו בעצם לאליל. ולכן הוא מסלק את המקום שלו כדי לפנות מקום. תסתכלו איך הרב אשכנזי חותם את השיחה. חשוב אפוא להבין איך התורה עצמה מגדירה את תפקידו של משה כמתווך התורה. כישרונו הפדגוגי של משה מתגלה ביכולתו לגרום לכך שמי שלומד ממנו את התורה מקיים אותה מעצמו באופן ספונטני ועצמאי, הרבה מעבר לציות לפקודה עצמה. וזה מה שלמדנו גם שבוע שעבר, אם אתם זוכרים. הסיפור של פרשת תרומה ומה שמשה רבנו צריך לעשות, מצד אחד לצוות אותם, ומצד שני לעורר אותם לתת מעצמם. מצד אחד משה רבנו מצווה את העם לתת, מצד שני הוא לא יכול לצוות אותם, כי אם הוא מצווה אותם זה פקודה שבאה מבחוץ. אז גם כאן מגיע סוג של שלב שבו אפשר להגיד כל הזמן הסכנה של עם ישראל, זה שהם יהפכו את משה רבנו לסיפור העיקרי. והם לא יבינו שמשה רבנו בעצם חושף מימד שקיים בתוכם. זה התפשטות משה בכל דור ודור. משה רבנו הוא לא איזה דמות מיתית של העם. חזרנו על זה הרבה פעמים, שרבי יהודה הלוי רוצה להגיד בספר הכוזרי, שעם ישראל הוא מדרגה נבדלת. מה הדוגמה שהוא נותן? משה רבנו. שאם יש אדם שנכנס לתוך האש ולא יקרה לו כלום, והוא יוכל לעמוד 40 יום ו-40 לילה בלי לאכול ולשתות, מה היית אומר על דבר כזה? הוא אומר למלך הכוזרי. אז הוא אומר לו, מדרגה זו מדרגה מלאכית, זה לא מדרגה אנושית. אומר, זה הכינוי של הנביא שלנו. מה הוא רוצה להגיד לו? משה רבנו הוא לא דמות פרטית, הוא דמות שחושפת את המימד הנצחי שקיים בעם ישראל. תשועתם היית לנצח. ותקוותם בכל דור ודור. זאת אומרת, עם ישראל במהות שייך למהות של משה. משה הוא לא דמות פרטית, הוא דמות כללית. כן, בדיוק. ספירת הנצח היא ספירה שקשורה גם למשה. ספירה הנצחית שלו. נמשיך את הלשון של הרב, ואכן הפסוק מציין, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית. כלומר, לקיחת שמן זית זך אליך, תבוא מצד בני ישראל כתוצאה מהלימוד שלמדו ממך, יותר מאשר מהישמעות לפקודה. קיצור, הרב אשכנזי בעצם כל הזמן רוצה לחדד פה, שהסכנה תהיה בזה שאנחנו נהפוך להיות צייטנים של משה. משה אמר ואנחנו עושים. והעבודה שלו היא לנסות לעורר בתוכנו את נקודת המשה שבנו. לא בגלל שמשה אמר, אלא בגלל שבתוככם יש רצון. קיים הבדל בעברית בין לצוות אל ובין לצוות את. לצוות אל פירושו לתת הוראה, פקודה. לצוות את פירושו ללמד, לחנך, כפי שכתוב בפסוק. אלו למשה להסתפק במתן פקודות, שכן אז עלולים לחשוב בטעות שכאשר מקיימים את התורה, מצייטים למשה. משה מחנך, מכשיר ומלמד, והשומע את לקחו יחליט בעצמו ובצורה ספונטנית לקיים את התורה שהוא קיבל. משה מצליח בתפקידו כמוסר התורה דווקא כאשר הוא מוחק את עצמו מול התורה שהוא מעביר. חשוב להבין למה עניין זה נלמד דווקא בהקשר של עבודת המקדש. תסתכלו בהערה 6, העורך אליעזר שרקי כותב, עבודת המקדש היא עבודה להשם לבדו. לכן עניין ההתבטלות המתווך כדי שלא יעשו אותו אלוה חשוב כאן במיוחד. הנקודה העיקרית, ואני חושב שבזה אפשר לחתום, עבודת משה היא הבאה של תורה. להביא את התורה לעולם. משה רבנו הוא סוג של צינור להבאת התורה. התורה, התפקיד שלה זה לתקן את העולם. על ידי זה שמשה רבנו הוריד לנו תורה, אנחנו יכולים להתרומם למעלה גם על ידי עבודה, שזה תפילה, וגם על ידי מצוות. אבל בסופו של דבר, הנקודה העיקרית היא הנקודה של ההבנה שללא משה רבנו, אין לנו שום אפשרות להתרומם ולהרים את המציאות. והרב אשכנזי בעצם רוצה ללמד אותנו, לעניות דעתי זה קשור גם לשיחה הזו וגם למה שראינו לפני כן, שאם האדם יתעסק הרבה מאוד בעצמו ובנפילות שלו, הוא עלול גם במידה מסוימת להתעסק רק בדמות של משה רבנו, במקום להבין שמשה רבנו אמור לחשוף את הממדים שקיימים בתוך כל אדם. וזאת הנקודה שמשה רבנו בעצם בא ללמד בזה שהוא מסלק את עצמו. הוא מסלק את עצמו כדי ללמד את עם ישראל, אל תתעסקו בי. כמו שאל תתעסקו בכם בעצמכם, רק בנפילות שלכם. תתעסקו בייעוד, בתכלית. מה שאני באתי לעשות לעולם זה רק למשות את המציאות מהמקום שהיא נמצאת בו. כלומר, מצד אחד, וזה הפרדוקס, אנחנו צריכים את משה רבנו, כי הוא הביא לנו תורה. אבל מצד שני, אם אנחנו נהפוך אותו לעיקר, פספסנו את הנקודה. ולכן הוא בעצם מפנה את עצמו כדי שאנחנו נוכל להתמקד בייעוד. כן. את מה? את הנקודה של משה?
כן. יש מכשולים רוחניים, קליפות, דברים שבעצם מונים לך מבחינה רוחנית, לגעת בנקודה, או לחיות אותה, או באמת לזכור שאני פה בשביל תפקיד הרבה יותר גדולה. אשר הייתה בקנה המצמת שלי כפנה.
אני אגיד כיוון, וזו שאלה גדולה. שאלה גדולה, זו לא שאלה פשוטה. אנחנו מסיימים. לא, לא, זו נקודה חשובה. אני חושב שהנקודה, פשוט צריך לסיים, אני מסתכל על השעה. אני חושב שהנקודה ככה בתמצית, וזה בעצם מה שמשה רבנו נותן לנו, נקודת הביטול, הביטול במובן העמוק, זה שאדם בטל אל הייעוד או אל התכלית. ומתי שהאדם מתעסק מאוד בביטול לתכלית, אז הרבה מאוד מהקליפות נושרות ממילא. זה קצת כמו שאתה מייצר וקטור, שאתה זז קדימה, אז כל הדברים שמונעים ממך זזים לצדדים. אבל מתי שאתה הופך להיות חלש, אז הדברים שחוסמים אותך, הם מקבלים הרבה יותר משמעות. בסדר? נקודה בעזרת השם, שיהיה שבת שלום, שיהיה פורים שמח, אם אנחנו לא נתפגש עד אז. שבוע הבא יהיה איזה יום עיון, אני חושב על הרב צבי יהודה ועל פורים, אבל אם לא נתפגש, אז שיהיו בשורות טובות, הולכות להיות בשורות טובות, ויהיו עוד, ועוד יותר. חזק וברוך, שכוח.